שש בבוקר, עם הרב מילר.
שלום לכם, בוקר טוב, חמש דקות אחרי השעה שש, כאן ברדיו תל אביב, בוקר טוב לכם, 102 FM, בצפון, רדיו חיפה, 107.5, גלי ישראל ודרום באפליקציות של רדיו תל אביב ורדיו חיפה. אז דליק בחופשה קצרה, ואנחנו נהיה ביחד בימים הקרובים, כרגיל, עד חדשות השעה 7, עם הכותרות, ויש לא מעט היום, הסיפורים המרכזיים, יום חמישי, כמובן, חידת חמיצר, עורך ומפיק אותנו, אבי בליקי, והטכנאים שלנו, מאיה קנולר, כאן איתי באולפן ברדיו תל אביב, וקובי פרל ברדיו חיפה. בוקר טוב לכם, בוקר טוב למי שמצטרף אלינו. אז אנחנו סוגרים שבוע, אבל פותחים את הבוקר הזה עם סיפור הבוקר שבחרתי לכם הפעם. אני אוהבת להביא בדרך כלל ספרים יחסית חדשים שיצאו, והקטע שאני רוצה לקרוא לכם היום הוא מספר שנקרא ימים ככלכולם של נוגה פרידמן, שהיא יוצרת רב תחומית וחוקרת מגדר. זה היומן המטלטל, מעורר המחשבה והמרגש עמוקות של נוגה פרידמן, כתוב על הכריכה ששקלה בשבעה באוקטובר את בן זוגה לוחם של דה גידו רוזנטל. אז היא כאמור יוצרת רב תחומית, היא חוקרת מגדר, והיא מתחקה אחרי תהליכי האבל שלה בכנות, בישירות ובתבונה, וגורפת את הקוראים, כך כתוב, לתוך ספירלות מסחרות של אובדן, לצד תובנות חדות כתר, התפתחויות והיפקחויות. והספר הזה ימים כלכולם בהוצאת כנרת זמורה. אז הנה קטע קטן. מוקדם מדי לשתף, אבל פאקית, עידו היה שונא את זה, אבל פאקית, אולי סוף סוף הגעתי לשלב הפאקית בחיי. הפוזיציה שלי עכשיו היא של מלכת האבל, רסה מתעצב, פאקינג אלמנה צהל, שכולם אומרים לה כל היום מה שאת רוצה, איך שאת מחליטה, תעשי מה שאת צריכה, כשהכוונה היא בעצם תעשי מה שאת אמורה, מה שתמיד עושים, מה שנהוג, ויש לך מרחב קטן מאוד לתמרון. זו פוזיציה של נסיכה שקלועה במגדל, שאומרים לה שיש לה כוח בלתי מוגבל, כל מה שתגידי נעשה, אבל בעצם היא מסורסת מכל צורה, ואם לא מקשיבים לי, אני לא באמת קיימת. בסוציולוגיה יש מונח שנקרא אקט דקלרטיבי, כלומר פעולה הצהרתית, יש מילים שהן פעולה בעולם. I do, אין דוגמה נפוצה לעניין הזה, למרות שכולם מבינים שאני לא מסוגלת לעשות כלום לבד, ורוצים לעזור לי, המילים שאני אומרת לא הופכות להיות פעולה בעולם. אני מודעת לזה שאני מעלה למוקד פרות קדושות, אבל התקופה האחרונה הייתה מונולוג בלתי פוסק של תובנות ושיבושים, כי אני משבשת. באתם לחזק ויצאתם משובשים, כמו שאומרים, ואני הולכת לעצבן אנשים. אבל אולי סוף סוף הגעתי לתקופת הפאקית בחיי, ואולי בעוד חצי שנה אני אתחרט על כל מה שאמרתי, אני מוכנה לקחת את הסיכון הזה. אז מה זה אומר משבשת? שאני אומרת דברים מוקדם מדי, אני משבשת את המשטר הטמפורלי של השכול, כשיומיים אחרי שהוא מת, אני אומרת, כמה עצוב זה שאני הולכת לשכוח אותו כליל. וזו אמירה מבהילה, כי בשלב הזה אני מורה להכריז איך אני לעולם לא אשכח אותך עידו. אבל וואלה, את הילדות שלי אני לא זוכרת. 90% מאיך היה כשהילדים שלי היו קטנים אני לא זוכרת. וגם את עידו אני אשכח. המילון של הזוגיות שלנו לדוגמה כבר הצטמצם. אני לא זוכרת איזה שמצחיק ואינפנטילי נתנו לנורה מסוימת בבית. עידו זכר, הוא זכר חוויות וסיפורים, ואני זכרתי איפה הדברים בבית, זו הייתה החלוקה בינינו. עכשיו, אני לא מצליחה להיזכר לאן טיילנו בסוכות האחרון, וגם איפה הנחתי את המפתחות שהיו ביד שלי לפני רגע. ימים ככלכולם, נוגה פרידמן, ספר יחסית חדש, ועושה רושם שמאוד לא שגרתי. אז זה סיפור בוקר שלנו, ואנחנו כמובן אל החידה, החידה של יום חמישי, חידת חמיצר, אז הנה אתם מוכנים. כשהספינה כבר שוקעת בימים ובטרם ינטשו העכברים, יעמוד לו קברנית החתולים וינסה לייבש את הגלים. כשהספינה כבר שוקעת בימים ובטרם ינטשו העכברים, יעמוד לו קברנית החתולים וינסה לשבש את הגלים. חידת החמיצר שלנו להבוקר, ואם אתם יודעים מה הפתרון, כתבו לנו ל-055-2-102-102. והפרס, זוג כרטיסים להצגה הערת שוליים, במסגרת פתיחת עונת המינויים בהיכל התרבות מאיר ניצן בראשון לציון, בין השלושה לשישה בדצמבר. נחזור על החידה גם בהמשך, עכשיו אנחנו על כותרות העיתונים, האמת יש לא מעט חדשות הבוקר הזה, בעיקר אירועים שקרו בערב ומאוחר יותר אתמול לקראת לילה. אז קודם כל על מאות אלפי המפגינים שצפויים להגיע היום לעצרת המיליון נגד הגיוס לצהל, יום הזעם החרדי. יש תמונה של מפגין חרדי אתמול בבית המשפט העליון. אז ההפגנה עצומה שצפויה להשבית היום את ירושלים ולייצר כאוס בדרכים, מאחדת את כל הזרעים החרדיים סביב מסר ברור, נמות ולא נתגייס. מולם התייצבו גם מילואים ניקים ובני המשפחות של הימים המשרתים ימשיכו להחזיק על כתפיהם את המשתמטים, ישראל תלך לעבדון. אתמול נזפו שופטי בגץ בנציגת המדינה, תחושה שפועלים רק נגד משתמטים חילוניים. ויש גם טור של חן ארצי סרור שהממשלה היא הסיפור בהקשר הזה. עוד נרחיב על זה. מה ידע הפרקליטה הצבאית הראשית על הדלפת הסרטון, חקירת הפצרית, יפעת תומר ירושלמי, יש תמונה שלה. יותר משנה אחרי סרטון האלימות כלפי מחבל בבסיס שדה תימן, היועמ"שית הודיעה על פתיחת חקירה פלילית בסוגיית הדלפת התיעוד. שר הביטחון כץ ברח על הוצאתה לחופשה של יפעת תומר ירושלמי, והצהיר שהיא לא תשוב עד סיום החקירה. גורמים משפטיים בצבא אומרים, החופשה ביוזמה שלה, ביוזמתה, ולא היה חשד, ולא היה חשד לדופי בהתנהלות, היא לא הייתה יוצאת אליה, וגם פה יש טור של יובל אלבשן, עם הכותרת כמו בפרשת קו 300, גם בזה אפשר להרחיב בהמשך. הג'וב החדש של יאיר נתניהו והסערה התורנית עם לשכה ורכב בתנאי שר, יאיר נתניהו מיועד להתמנות לחבר הנהלה, בהסתדרות הציונית העולמית ביוזמת אביו, ואחרי הדחת אדלשטיין, טלי גוטליב תמונה לחברה בוועדת החוץ והביטחון. נרחיב עכשיו, נרחיב אחר כך, הנה בוא קצת נרחיב על זה בעמודים הפנימיים, אז לשכה ורכב, מזכורת של שר ליאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה מונה לחבר הנהלה בהסתדרות הציונית העולמית, הוא יקבל במסגרת התפקיד הבכיר תנאים של שר. גוטליב שחשודה בכך שעברה על חוק השבק, תמונה לוועדת חוץ וביטחון. אז בכינוס שנערך אתמול בבנייני האומה בירושלים, אישרו חברי הסתדרות הציונית העולמית את הצטרפותו של יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, כחבר הנהלה בארגון, ואת שמו הכריז מעל הבמה שר התרבות והספורט מיקי זוהר. במסגרת התפקיד הבכיר, כאמור, יקבל יאיר נתניהו תנאים של שר, לרבות לשכה, רכב, תקציב פעילות ומשכורת בגובה של שר, בניכוי 4%. בכיר במוסדות הציונים מתח ביקורת חריפה על המינוי ואמר, ביבי חודשיים עובד אצל מיקי זוהר יום לפני הפגישה עם טראמפ בניו יורק, הוא ביטל פגישות וישב עם צירים של הליכוד העולמי. יצא המרצע מנסה, כל זה היה כדי להשיג ג'וב עבור הבן שלו. הכל היה בהפתעה מוחלטת, יאיר נתניהו אף פעם לא הוזכר כמועמד, רק ביבי ומיקי זוהר תפרו את זה בחשאי, היה פה דיל מאחורי הקלעים. ביבי עזר למיקי בבחירות למוסדות הציוניים, ומיקי מינה את יאיר. אז זה ככה בסיפור הזה שאני מאמינה שעוד נשמע ממנו. ובאותו עמוד גם על תוכנית נתניהו שבודק ביטול המלצות אישיות בוועדת חקירה. ראש הממשלה דן באפשרות לתקן את חוק ועדת בחירה, חוק ועדת חקירה ממלכתית הקיים. השינויים שנבחנים, מחיקת הסעיף שמאפשר לוועדה מתן המלצות אישיות, וביטול סמכות נשיא בית המשפט העליון למנות את חבריה. ברקע החלטת בגץ לעדכן על הקמת ועדה עד אמצע נובמבר, והמהלך המתוכנן צפוי להתקל בקושי משפטי וציבורי, ובעצם הכותרת היא כך מתכוון ראש הממשלה לצאת נקי מאחריות לטבח 7 באוקטובר. אז אנחנו חוזרים רגע לכותרת עם תמונה מקסימה, מרגשת, של סגב חלפון שורד השבי. הייתי מת בגוף חי. בקבר תחת האדמה, אדם מת מהלך, בראיון נרחב ראשון, סגב חלפון מספר על 738 ימים בגיהנום של עזה, ויש תמונה שלו ככה בחוף הים, הרגליים שלו ככה קצת רטובות במים, הוא נושא ידיים ועיניים לשמיים, חוזר לחיים סגב חלפון, ומשמאלו התמונה של אפי, יונה אפרים פלדבאום, שנפל בתקרית ברפיח. אז זה העמוד הראשי של ידיעות. בוא נציץ מה קורה בישראל היום. אז גם על הדרמה בחקירת ההדלפה של הסרטון משדה תימן, חקירת הפצרית עלולה לטלטל את המערכת הצבאית והמשפטית. אלופה יפה תומר ירושלמי ביקשה לצאת לחופשה עד לתום החקירה, הרמטכ"ל אישר. היא זומנה למסור עדות פתוחה והיבדק אם היא ידעה על ההחלפה, ויש תמונה של הפצרית ושל הרמטכ"ל זמיר. אמנון לורד כותב, הפרשה חמורה ותטופל, אבל היא אינה מאורה פוליטי. וגיל ברינגר כותב, שאלת השאלות, מי מנע את חקירת ההדלפה? גם כאן בשכר של שר יאיר נתניהו, מועמד לתפקיד בכיר בהסתדרות הציונית, שר התרבות זוהר מקדם את בנו של ראש הממשלה. אם המינוי יאושר, הוא יוכל להתמנות בעתיד למנהל מחלקה. גורם באופוזיציה אומר, כולם בשוק. 30 שנה לרצח רבין, ראש ממשלת ישראל, בתי ספר רבים לא מציינים את יום הזיכרון הלאומי, והרשתות מלאות קונספירציות. מורים חוששים לנהל שיח מורכב על הרצח. תלמיד שאל אותי בשיעור אם רצחתי את יצחק רבין. אז בשבוע הבא באמת 30 שנה לרצח ראש הממשלה. היכונו לפקקי ענק בירושלים. היום הפגנת המיליון, מאות אלפי חרדים צפויים להפגין בכניסה לבירה. החל מ-12 תחסם התנועה לכלי רכב פרטיים בכביש אחד בין לטרון לירושלים. שימו לב לזה אם אתם מתכננים להיות בדרכים לכיוון ירושלים בשעה הזו, אז לא מומלץ. עדיף למות כיהודי ולא לחיות כציוני, נמות ולא נתגייס. זו תמונה עם ההפגנה משלט לקראת ההפגנה נגד הגיוס. צבי האוזר כותב, בלי חרדים מדינת ישראל לא תוכל לאתגרי העתיד. ודוקטור פנינה פוגורה, עולם התורה בסכנה, אנחנו עולם התורה. אז זה גם כן על ההפגנה היום. בואו ניכנס לפרויקט הזה של 30 שנה לרצח רבין, מה יודעים התלמידים. ברשתות פורחות תיאוריות קונספירציה, הזיכרון הלאומי הולך ונשחק. תלמיד שאל אותי פעם אם אני רצחתי את רבין, מספר דביר קריב, איש שבק ביום הרצח. הנושא שקבע משרד החינוך לדיון בבתי הספר הוא 30 שנה לרצח, מה נלמד? אבל לדברי דוקטור נורית כהן ממרכז רבין, בתי ספר רבים כלל לא מציינים את יום השנה, וזאת תעודת עניות. דוקטור אריאל לוי, מנכ"ל המועצה לחינוך ממלכתי עברי, סבור כי באקלים של היום מורים חוששים לנהל בכיתה שיח מורכב על הרצח. אז פרויקט מיוחד בין פחד לשיח, בין זיכרון לאחריות דמוקרטית. אז זה ישראל היום, אני מציעה שנעשה הפסקה קצרה, יש הרבה כותרות, עוד מעט גם נציץ באתרים עם משהו חדש ומשהו השתנה. כמעט 6:20, כבר חוזרים.
6 בבוקר, עם הרב מילר.
בוקר טוב למי שמצטרף אלינו עכשיו, 6:22 כאן ברדיו תל אביב. עוד מעט נחזור על חידת חמיצר שלנו לבוקר. יום חמישי, עוד רגע נובמבר, אבל מזג האוויר מתחמם, הטמפרטורות עולות, הן יהיו גבוהות מהרגיל, אז יהיה לנו ככה סוף שבוע קיצי יחסית, אבל בעולם זה ממש לא ככה. למשל בקובה, סופה מליסה, מכה בלי רחמים. זה הוריקן בדרגה הגבוהה ביותר, 5, והסופה הזו מליסה ממשיכה במסע ההרס שלה בקריבים, אחרי שאתמול היא, שלשום, היא הכתה בג'מייקה, היא גרמה שם לנזק אדיר, שאותו עדיין עומדים. אתמול היא נחתה במזרח קובה, והביאה איתה רוחות בעוצמה של 185 קמ"ש, גם בהאיטי נרשמו גשמים כבדים, לפחות 20 אנשים נהרגו עד כה בשיטפונות במדינה, בעלת התשתיות הרעועות. ויש פה תמונה בידיעות אחרונות של משפחה בעיר סנטיאגו דה קובה, שמנסה להוציא חפצים מהריסות ביתה לאחר שוך הסערה. אז הנה ככה קצת ידיעות חוץ מה קורה בעולם. אז אם אנחנו כבר בענייני סופות, אז גם מטיילים ישראלים נתקעו בסופה בנפאל. סופת שלגים חריגה בעוצמתה בנפאל הובילה לכך שמטיילים ישראלים נתקעו במסלולי טיולים במדינה. המצב שלהם טוב, אבל הם יזדקקו לחילוץ במסוק. המטיילים הישראלים שוהים בשלושה כפרים. הפאניקה בקרב המטיילים גדולה, סיפר אחד מהם אתמול לידיעות אחרונות. המקומיים אומרים שדבר כזה הם לא ראו. גלי מטיילת סיפרה אתמול על הירידה מההר בגלל הסופה שפרצה במהלך הטיול שלה. אני והקבוצה שלי הגענו עד לגובה של 5,000 מטר, שם פגשה אותנו הסופה. במשך 4 שעות המשיכה ירידה מההר בתנאים לא תנאים. אחד מחברי הקבוצה שלי איבד את ההכרה, חברה נוספת קיבלה היפותרמיה, אחרי שירדנו מהר ניסינו להשיג חילוץ, אבל המסוק כבר לא יכול היה להגיע אלינו בגלל התנאים. אנחנו מחכים כל היום לחילוץ, אבל ללא שינוי. חברות ביטוח רבות הכריזו שהן יוצאות למבצעי חילוץ של הישראלים שממתינים לעזרה. בזה אנחנו טובים, וטוב שכך, אז שכל הישראלים ישובו בשלום. אני מבינה שכולם יצרו קשר וכולם בסדר, אבל יותר טוב לדעת שהם כבר אחרי. אז זה בענייני מזג אוויר בעולם, אצלנו כאמור מתחמם. ועכשיו אני רוצה עוד לפני הארץ, רגע, אם אנחנו בענייני מזג אוויר, אז יש פה ידיעה נחמדה בעמוד האחורי של ידיעות, את הגשם תן בעיתו. בכנרת נערכה אתמול תפילה המונית לשבירת הבצורת החמורה שפקדה השנה את המדינה. בפעמים הקודמות מבטיחים המתפללים זה עבד. אז יש תפילה, ככה תמונה מהתפילה אתמול בכנרת, גשמי ברכה לעולם כולו. הבצורת שפקדה בשנה החולפת את ישראל היא להערכת מומחים חמורה מזה 100 שנים. חודש נובמבר צפוי להיפתח בשרב קיצי, כאמור, עם טמפרטורות גבוהות בעד 8 מעלות יותר מהממוצע לתקופה. יש מי שמאמינים שיש להם פתרון. עשרות תלמידי בית ספר הארי בצפת, ביחד עם המורים ועוד תושבים מטבריה והאזור, התכנסו אתמול בבוקר על שפת ימה של הכנרת המתייבשת לתפילת המונים, בהובלת הרב שמואל אליהו, רבה של העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית, מתוך אמונה שכוחה של התפילה והתקווה יביא לשינוי המגמה המדאיגה. אני ומאיה בעד, קצת חורף, קצת נגיעות של גשם וקרירות. טוב, מה קורה בעיתון הארץ? נעבור ככה על הכותרות, ותכף נחזור על החידה שלנו, אל תדאגו. אז גם בארץ, בעמוד הראשי, המשטרה חוקרת הדלפה של סרטון שדה תימן, הפצר התייצא לחופשה, שרים ניצלו את המקרה לתקיפת מערכת המשפט, לוין קשר בין ההפיכה המשטרית לחקירה, שינוי היסטורי לנגד עינינו, הצעת חוק לפיצול תפקיד היועמ"שית, הצעות חוק עברו בקריאה טרומית, הכנסת אישרה אתמול בקריאה טרומית הצעות חוק לפיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה שנועדו להחליש את כוחה. שר המשפטים לוין השתלח ביועמ"שית גלי בהרב מיארה ואמר כי באופן שיטתי היועצת המודחת פועלת להציג עמדות נגד הממשלה. בישראל מעריכים שתחודש השבת הגופות, וכ-100 עזתים נהרגו בתקיפות צהל. הצהל הודיע אתמול כי חודשה הפסקת האש ברצועת עזה, וכי הופסקו התקיפות ברצועה על פי הנחיות הדרג המדיני, וכאמור, הערכה היא שתחודש השבת הגופות. גם פה על 100,000 שצפויים להפגין בירושלים במחאה על מעצר תלמידי ישיבה עריקים, ו... אם יש פה עוד כותרות, אז מתגמים בהולנד, קצת כותרות חוץ, מפלגת מרכז מובילה, הימין הקיצוני נחלש, ועל ה-NBA ששקועה בשערוריות ההימורים, וזה קצת, זה רק קצה הקרחון. צהל בונה ברצועה מבנים זמניים בעלות של 100 מיליונים, הקבלנים מרוויחים, זה גם כן מדה מרקר של הארץ, וציפיות גבוהות, השווי של אנווידיה עבר את $5 טריליון, החברה הראשונה בעולם שהגיעה לרף הזה. אז גם כן, אתם מוזמנים לקרוא את הידיעה הזו בדמרקר. נעשה רגע הפסקה עם הכותרות, ונקרא לכם את חידת חמיצר שוב להבוקר הזה. כשהספינה כבר שוקעת בימים, ובטרם אינטשו העכברים, יעמוד לו קברנית החתולים וינסה לייבש את הגלים כשהספינה כבר שוקעת בימים, ובטרם ינטשו העכברים, יעמוד לו קברנית החתולים וינסה לייבש את הגלים. אז זו החידה שלנו, 055-2-102-102. חזרנו אליכם קצת אחרי 6:30, בוקר טוב למי שמתעורר עכשיו ולמי שמצטרף אלינו. אז נעבור ככה על הכותרות הראשיות בוויינט ועל המבזקים, אם משהו ככה השתנה בעודנו מדברים. אז קודם כל תחזית מזג האוויר, אמרנו עלייה בטמפרטורות, יהיו גבוהות מהרגיל, ממש סוף שבוע ככה, לא אגיד שרבי, אבל לגמרי קיצי. אז אם יש לכם תוכניות, ועוד מעט גם ניתן לכם רעיונות איפה אפשר לטייל בסופש. הנה ידיעה שלא הופיעה עדיין בכותרות העיתונים, כי זה קרה לפנות בוקר. אז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פגש את נשיא סין ו... לחצו ידיים ואמרו שטבעי שיהיו מחלוקות, אולי היום נחתום על הסכם. שתי המדינות עשויות לחתום היום על הסכם שכוונתו של טראמפ להסכם סחר, שיסיים את מלחמת מכסי היבוא בין המדינות. אז שני המנהיגים לחצו ידיים, וטראמפ אמר, טוב לראות אותך שוב. שי ישיב לטראמפ שזה טבעי שאנחנו לא תמיד מסכימים על נושאים, שיהיו לנו חלקי דעות של הכלכלות הללו, יהיו חיכוכים. בהמשך שי אישר שהצוותים של שני הצדדים הגיעו להבנות בסיסיות, והודה לטראמפ על תרומתו להפסקת האש בעזה. אז זה ככה, רוב הכותרות מהלילה עוסקות באמת בפגישה הזו בין שני המנהיגים שהייתה בדרום קוריאה. הנה עוד כותרת מטראמפ שאומר, הוא הורה למשרד המלחמה, למשרד ההגנה שלו, זה היה השם הקודם, להתחיל ניסויים בנשק גרעיני, בגלל שמדינות אחרות מבצעות ניסויים במערכות שלהן. טראמפ טוען שלארצות הברית יש יותר נשק גרעיני מכל מדינה אחרת. רוסיה במקום השני, סין בשלישי, אבל היא תשתווה בעוד כ5 שנים. אז לדברי טראמפ, הניסויים יחלו באופן מיידי. וזה פורסם בהמשך להכרזה של נשיא רוסיה פוטין, שארצו ערכה ניסוי מוצלח בנשק חדש, המערכת התת-ימית פוסידון שמונעת בעזרת כור גרעיני. טוב, אז הוא הנחה את משרד המלחמה להתחיל ניסויים בנשק גרעיני, זה טראמפ הבלתי נלאה. גם פה על 10 מיליון, גם במבזקים הללו, שתחנת הרכבת ירושלים יצחק נבון היא תיסגר מ-12:30, לאוריקן מליסה דיברנו עם הרוגים בהאיטי, בג'מייקה וברפובליקה הדומיניקנית. משרד החוץ נותן ככה המלצה למטיילים ישראלים להימנע מלהגיע לטנזניה, וזה בעקבות מהומות שפרצו במדינה אחרי הבחירות, ולישראלים שכבר שוהים בטנזניה מומלץ להתרחק מאזורי חיכוך והתקהלויות, ולהישאר במקום בטוח, ולהישמע להנחיות גורמי הביטחון המקומיים. אז זה בהיבט הזה, והנה עכשיו העמוד של ויינט מתעדכן, אז אנחנו נעשה עם זה רגע הפסקה, ונעבור לעצה שלנו, להבוקר.
6:00, עצה אחת ביום.
אז את העצה הבוקר הזה אני לוקחת מלוסינדה בסט, אני מקווה שאני אומרת את השם שלה נכון, בוא נראה איך אומרים את זה, לא, בסט. לוסינדה בסט, והספר הזה נקרא מלחץ להצלחה, כיצד להשתחרר מלחץ, מתח וחרדה ולהשיג שליטה מלאה על חייך, זה בהוצאת פוקוס. אז צא מהלחץ וחיה את חייך במלואה, והיא ממש מדברת על כל הגורמים ללחץ, למתח וחרדה, ובעזרת ההבנה איך זה קורה ולמה זה קורה, אז גם אפשר להשתחרר מהם. אז הנה, המשפט הבא הוא המשפט החשוב ביותר בספר, והיא מגדירה אותו, המחברת, הסיבה ללחץ ולחרדה שלנו, היא האופן שבו אנחנו חושבים. המחשבות שלנו הן שקובעות את מידת האומללות או האושר שאנחנו חשים בחיינו. אז כשם שאנחנו מכניסים את עצמנו לחרדה באמצעות המחשבות שלנו, כך יוכלו המחשבות שלנו להוציא אותנו ממנה. אז אם אתם מעוניינים לשנות את חייכם, שנו את דרך החשיבה. שלכם. זאת ההצעה שלנו, כמובן הספר אמור ללמד אותנו איך לעשות את זה. כולנו רוצים לצאת מלחץ והצלחה.
הצעה אחת ביום.
ובאמת בעניין הזה של סטרס ודכדוך שאתם אולי מרגישים ואתם לא יודעים לשייך את זה ככה לדכדוך חורף או לרגיעה במה שקורה בעזה יחסית ולשובם של החטופים החיים ולהמשך שובם של החללים, ככה כל החדשות והמציאות שהם מתנגשים ביחד, אני רוצה רגע לנסות לעשות סדר בדברים ואני רוצה להגיד בוקר טוב לדוקטור ליאור זלר שלנו.
בוקר טוב מרב.
אז אתה יודע, כשדווקא שהחטופים החיים חזרו הביתה והייתה ככה ממש אופוריה ושמחה גדולה וציפייה כמובן לשובם של כולם, גם של החללים, ופתאום הרבה אנשים סביבי אמרו שהם פתאום מרגישים דווקא לא הכי ככה, פתאום יש איזה דכדוך באוויר, אולי ירידת מתח, עייפות, ואז פתאום ככה התלבש עלינו גם השעון חורף, אמרנו זה זמן טוב לעשות סדר, אני גם נתקנתי במונח של פוסט-סטרס לדאון. בקיצור, תגיד לי אתה, מה עובר עלינו?
אז מה שעובר עלינו זה בעצם החיבור בין הנפש לגוף. הדברים האלה הם מחוברים, ולרגשות האלה אנחנו יכולים לתת גם הסברים פיזיולוגיים. אני לא אקרא לזה ממש רפואיים, אבל זה הסברים פיזיולוגיים. אם אנחנו נמצאים באיזשהו מתח מסוים או באיזושהי רמת עוררות מסוימת שנתמכת על ידי המערכת העצבים הסימפתטית שלנו, זאת שמייצרת אצלנו את העמידה במתח, שרמת המתח הזו יורדת, בין אם זה באמת סיום המלחמה או כל אירוע אחר שאנחנו חשופים אליו, המערכת הזאת, אני אקרא לזה בשפה הצבאית אולי, מורידה את הקליק ונכנסת מערכת ששולטת על המצב בצורה אחרת, המערכת הפרסימפתטית שגורמת לנו לרוגע. המעברים האלה באמת יוצרים אצלנו מבחינת הנפש את המצב הזה, כמו שהגדרת אותו, דכדוך, עייפות, שזה לא רק מצב נפשי, זה גם מצב שהוא מצב פיזי מאוד מאוד משמעותי. אז יש לכל הדברים האלה הסברים פיזיולוגיים, ואם הזכרת גם מה שנקרא את דכדוך הסתיו או דכדוך החורף, ברגע שיש לנו שינויים בשעות האור, גם הדבר הזה משפיע השפעה פיזיולוגית על הפרשת המלטונין שלנו ועל המערכות הן ההורמונליות והן העצביות שעובדות, ואנחנו חווים את המצבים האלה של הדכדוך, עייפות, תשישות, לאות. הדבר הראשון זה, כמו שאת הצעת בהצעה שנתת, להיות מודעים לדבר הזה. זאת אומרת, אם אנחנו מודעים לדבר הזה, אנחנו לרוב יודעים איך לטפל בזה, וזה אומר שאם אנחנו היינו מאוד מאוד פעילים, אז אנחנו לא מורידים מ-100 ל-0 בדקה, אלא עושים איזושהי הורדה הדרגתית ומרגילים את המערכת הפיזית שלנו לפעול באותו מצב שאנחנו נמצאים באותו רגע. ואם אנחנו עוברים לחורף או לסתיו, אז לשנות קצת את הרגלי השינה שלנו ואת הפעילות הגופנית האלה, כל הדברים האלה יחברו לנו בין הגוף לנפש. ואני אתן לזה איזשהו היבט רפואי, כי בסוף אנחנו בתור רופאים שאלינו מגיע אדם עם תלונות כאלה, אז אנחנו לא פותרים אותו באיזה מעבר של שעון חורף או המלחמה נגמרה וזה מה שאנחנו חושבים. אני צריך לראות האם זה לא סימנים או של מחלה סיסטמית ממירה או כל מחלה אחרת דלקתית, או מצבים של דיכאון. ככה שכל הדברים האלה קשורים ביחד, אנחנו צריכים להיות לזה מאוד מאוד קשובים, ערניים, ולדעת איך להגיב.
וכדי שלא נבהיל את המאזינים שלנו, כי מי שמרגיש עכשיו באמת שהוא פתאום נורא עייף, או יותר עייף מבדרך כלל, וכואב להראש, או מרגיש קצת חולשה, זה הרי גם לא חייב להיות משהו מאוד מאוד דרמטי. זה יכול להיות אפילו איזשהו וירוס ככה של עונת מעבר, או באמת הדכדוך הזה של התקופה. אז, ואתה אומר, זה גם יכול להעיד אולי על מחלה יותר רצינית. אז איך אני יודעת?
אז אחד, אתה ער לתלונות שלך. אם יש לך ספק ואתה מרגיש שמשהו שהוא נמשך, כי כמו שאת אומרת, וירוס יימשך יומיים שלושה, אבל אם הדבר הזה נמשך בצורה יותר משמעותית, יותר ארוך, משהו שאתה לא רגיל אליו, רופא המשפחה זה הכתובת הכי טובה שיש לך, לבוא, להתייעץ איתו, וביחד תחליטו אם אתם ממשיכים בבירור, או שאתם עוצרים, ואני חוזר על ההצעה הזאת פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, רופא משפחה זה עוגן מאוד מאוד משמעותי שמכיר אותך, לאורך זמן, יודע לזהות את השינויים שנמצאים אצלך או אצלך, והוא באמת יכול להיות לעזר בהרבה מקרים וגם במקרה הזה.
כן, אז בוא באמת נניח שרוב ככה אנשים סביבנו מרגישים את אותה עייפות, באמת בגלל שאחרי שנתיים שאנחנו בתוך אירועים כל כך קשים, פתאום אומרים לנו, חברים, זה נגמר, החטופים בבית, המצב רוח אמור להיות יותר טוב, מורידים הילוך, אבל הנפש שלנו לא מתיישרת בהכרח עם ההכרזה הזאת, בכל זאת אנחנו ככה שנתיים חווים דברים מאוד מאוד קשים ולא מוכרים, אז באמת בהנחה שזה כזה דכדוך תקופתי וירידת לחץ, מה אפשר לעשות? אמרת, לסדר את שעות השינה, אני מניחה שלא יודעת, אצלי זה עובד, ספורט, דברים שכל אחד אולי יכול לעשות?
אז נכון, את הספורט כבר הזכרנו, וספורט כן. זה עוגן מאוד 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 משמעותי. חזרה לשגרת העבודה שלך, הרבה אנשים, האירועים האלה מוציאים אותה מהשגרה, חזרה לשגרה שהיא שגרה פעילה מאוד מאוד עוזרת, דרך אגב, גם במצב הזה, וגם במצבים אחרים, גם של מצבים של דיכאון קל, חזרה לשגרה ופעילות גופנית, הטיפול הוא אותו טיפול במהלכים האלה.
כן, אז תזוזו, תאכלו טוב, תשנו טוב, דברים בסיסיים, וכמובן, אם רואים שזה קצת חריג ממה שתיארנו, עייפות פתאומית, ירידת אנרגיה, ירידה במצב רוח, כאבי ראש, חולשה, אז אם זה נמשך כן לפנות, ואם לא, זה באמת יכול להיות שהגוף פשוט מעכל, הנפש מאבדת את כל מה... שעברנו, זה מין ירידת מתח כזאת, אבל אנחנו מעדיפים את זה ככה, שבסוף נלך לדברים טובים ולרגיעה, ומגיע לנו שנחיה קצת יותר.
אני חושב שלא הייתי יכולה לסכם את זה יותר טוב.
יפה. אז דוקטור ליאור זלר, תודה רבה.
תודה מרב.
שהצטרפת אלינו, שיהיו לנו חדשות טובות, הפסקונת, ונחזור עם עוד דברים.
שש בבוקר, עם הרב מילר.
רבע לשבע אצלנו, ומי שמצטרף אלינו עכשיו, אז קודם כל בוקר טוב, ובטח שמעתם יחד איתנו שמזג האוויר לא מסונחרן עם לוח השנה, אז עוד דקה נובמבר, אבל המזג האוויר אצלנו מתחמם, ויהיה לנו סוף שבוע קיצי יחסית, אז רציתי להציע לכם בילוי נחמד, קצת אחר, לפסטיבל ימי ענף הזית שחוגג גם 30 שנות פעילות, זה בגליל, בגולן ובעמקים, ואני רוצה להגיד בוקר טוב לספי מקלדה, שהוא יועץ תיירות לרשות לפיתוח הגליל. בוקר טוב ספי.
בוקר טוב
מאוד. אז קודם כל מברוק, נכון? זה נפתח היום הפסטיבל.
אכן זה נפתח היום, יש לנו טקס פתיחה בעיר מע'אר בשעה 5 בערב, וזה נמשך לחודש ימים עד ה-22 לנובמבר.
יפה, אז הנה הזדמנות באמת למי שמחפש בסופה איזושהי תוכנית, אז מה יהיה בפסטיבל הזה?
קודם כל השנה אנחנו חוגגים 30 שנה לפסטיבל, שהוא מסורת גלילית מאוד ידועה. אנחנו מזמינים את כולם לבוא לרשם באתר גם של כפר ביקרתב וגם של ענף הזית לטיולים, סיורים, פעילות עם כל המשפחה, סדנאות כבישת זיתים, מסיק עצמי, ביקור בבתי בד, ולחוות את עולם שמן הזית הגלילי ממש מקרוב. וזו פעילות שהיא מתקיימת בכל סופי השבוע של החודש הקרוב, גם חלקה באמצע השבוע, ונזמין את כולם לבוא לגליל, אחרי התקופה הלא פשוטה שעברנו השנה האחרונה.
כן, אגב, הפסטיבל התקיים במהלך המלחמה?
קודם כל לא, בשנים השנתיים האחרונות לא קיימנו את הפסטיבל, גם מטבע הדברים גם מערוך במצב רוח הלאומי, וגם בגלל הסיבות הטכניות שלא ניתן לבצע אותו. וזו באמת אחת הסיבות שאנחנו מניעים את זה כרשות לפיתוח הגליל, משרד נגב גליל וכל השותפים, כדי לקדם קצת בחזרה את הכלכלה המקומית שנפגעה מאוד בגליל בשנים האחרונות, ובמיוחד ענף התיירות.
נכון, אז קודם כל אחרי שנתיים זה עוד יותר מרגש ומשמח לחזור, וגם חגיגות השלושים, אז זה באמת סיבה כפולה למסיבה, וטוב לשמוע שהתיירות חוזרת והכלכלה מתחדשת לגמרי מגיע לנו, אז אמרת, יש כל מיני פעילויות, אגב זה בתשלום, זה בחינם, חלק וחלק, איך זה עובד?
קודם כל הפעילות עצמה והסיורים עצמם כולם ללא תשלום.
אוקיי.
זה הזדמנות לבוא, באמת אנחנו גם משרדים כאן כולם מגויסים כדי לאפשר כמה שיותר הנעת אנשים להגיע לגליל וליהנות מהסיורים האלה. בתוך הפעילות יש לנו גם דוכנים למחירה, ואנשים יכולים גם לטעום ולקנות וליהנות. וגם ללון בגליל בתקופה כזאת טובה, התחלת את השיחה עם המזג האוויר שבאמת מטיב איתנו, וכזה סתיו ישראלי וגם גלילי מאוד מיוחד ויפה, וזה ממש כיף.
לגמרי, זה מאוד משמח, ובאמת אתם מרגישים קצת שהתיירות ככה מתחילה לזוז אחרי השנתיים הקשות?
קודם כל כן, יפה. אנחנו מרגישים שהגליל והצפון מתחילים קצת להתעורר, לחזור לחיים. אין ספק שענף התיירות הוא נפגע ראשון וגם יוצא אחרון מכל, גם מהקורונה וגם מהמלחמה, אבל אנחנו חזקים והתיירנים עוד יותר, ואנשים אוהבים לבוא לטייל, ועם ישראל בא וגם מצביע ברגליים ומגיע ומטייל, ואני מאמין שהשנה הזאת, בסוף השנה הזאת, מצליח ככה להחזיר את התיירות להיות ממש ענף שמקדם כלכלה גלילית טובה ביותר, ובתקווה לכמה שנים של שקט.
לגמרי, אפילו הרבה, לא אכפת לנו, וזה גם מאוד סמלי שזה עץ הזית, שענף עץ הזית הוא מסמן את השלום, אז אני באמת מאחלת לנו שיהיה, וכמו שאמרת, יש הופעות ויש סדנות וסיורים וגם אירוח ביתי, כמו שבגליל אנחנו יודעים שיכולים לתת, וכבישת זיתים וטעימות ודברים טובים, ואפשר פשוט להירשם ולבוא. אז הנה, אני בטוחה שנתנו פה רעיונות לאנשים למשהו קצת אחר, וגם להרים לגליל על הדרך. אספי, בהצלחה, ובאמת כיף לפתוח עם דברים טובים גם.
תודה. באמת, אני כמו ענף הזית לחבר את כולם ביחד.
אני קניתי.
אז יאללה, בואו לגליל.
יופי, נגיע, ותודה רבה שדיברת איתנו, ובהצלחה.
תודה.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיום השעה שלנו, וכמובן, אנחנו לא ניפרד מכם בלי לפתור את חידת חמיצר של יום חמישי. אז קודם כל, בוקר טוב לחד שלנו, לחמיצר דם, בוקר טוב.
בוקר טוב, מרב.
מה שלומך הבוקר הזה?
שאלה קשה באלו הימים, בעיקר נוכח החידות הנוראות האלה.
אז לא יודעת, כן, תכף נגיד מה הפתרון, אז תסביר לנו אתה, אבל קודם כל נחזור רגע על החידה, נעשה את זה מסודר. כשהספינה כבר שוקעת בימים, ובטרם ינטשו העכברים, יעמוד לו קברניט החתולים, וינסה לייבש את הגלים. ותכף תסביר למה זה נורא. אני רק אגיד לך, רוצה לשמוע כל מיני אופציות שקיבלנו לפתרונות?
בלי.
אז קיבלנו הפגנת חרדים, ומערכת המשפט, כנסת ישראל, שעון חורף, אפילו טראמפ, וגיוס החרדים, ככה זה בא הרבה לידי ביטוי. אז תגיד לנו אתה, מה הפתרון?
טוב, כמו שאנחנו תמיד אומרים, כל התשובות נכונות, אנחנו עוסקים ביחידה אסוציאטיבית, ומי אני שאני אגיד לאנשים מה לחשוב ומה לראות. בכל אופן, אני חשבתי על קברנית החתולים, חתול איזה קץ, תדעת, קץ גרמנית ביידיש, והוא באמת מנסה לייבש את הגלים, לייבש את גלי צהל, או פשוט להשמיד אותה. וזה לדעתי דבר היום ונורא במערכת החינוך והתרבות שלנו, מה שהיה צבא העם וגלי צהל, אחד המקומות החשובים ביותר, בדעתי, לעניות דעתי. והנה, כל דבר שמדבר אמת, עומד להיסגר בצורה כזו אחרת, על ידי אותה ספינה. כן, ספינה הזו. אז זו כמובן דעתי הפרטית, אז כן. תקחו את זה אל החידונאי, אל חדיו.
מותר לך, זה האומנות שלך, והאומנות מביאים מה שרוצים. אז הנה, נעשה את זה מסודר רגע, שקץ, השר קץ שמתכוון לסגור את גלי צהל, זה הפתרון, וגם נעדכן שאלי כהן מירושלים, אז ברכות, הוא הפותר והזוכה שלנו לבוקר הזה, והוא מקבל זוג כרטיסים להצגה הערת שוליים, זה במסגרת פתיחת עונת המינויים, בהיכל התרבות מאיר ניצן בראשון לציון, זה יהיה בתחילת דצמבר. אבל אתה אומר, מעבר לחידה ולשעשוע, יש פה גם מסר פחות...
כן, ואלי כהן שזוכה מירושלים, שיזהר היום, יש הפגנה ענקית נגד סגירת גלי צהל.
כן, פחות, אבל כן, הכל ככה מתחבר באמת, אז יש את ההפגנה, אבל אתה בצפון, נכון? זה לא נוגע אליך מבחינה טכנית הכוונה.
טכנית, אנחנו לא נצא מהכפר היום. לא, אנחנו נשאר פה בבית.
צודק לגמרי. לא יום להסתובב.
תודה לך, מירב.
תודה שוב על החידה, שיהיה סוף שבוע טוב, שיהיו לנו בשורות טובות, וגם עם דן אנחנו נפרדים מכם, אז תודה לכל מי שהיה איתנו, אנחנו נשמע פה גם ביום ראשון בבוקר, כאמור דליק בחופשה, אז אני מרב מילר מאחלת לכולנו סופש מוצלח, בשורות טובות. שבת שלום, לכו תטיילו בגליל, להתראות.